בוקר טוב, אנחנו קוראים בספר דרגות הסולם א', מאמר שין מם בעמוד קוף סמך ב', כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אנו מזכירים שניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר האינטרנט www.kab.tv. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. דרגות הסולם א', מאמר שין מם בעמוד קוף סמך ב', כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, מטעם כי כל התורה היא רק עבור היצר הרע. כמאמר חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין.
הרצון של האדם הוא, כמו שאנחנו לומדים, הוא מתפתח בצורה הדרגתית. לומדים את זה אנחנו תחילת הלימוד שלנו בחומת הקבלה, שכל החוכמה היא מדברת איך האור ברא את הרצון. הרצון להשפיע, שהוא יש לו רק רצון להשפיע, לתת, למעלות, לענות. הוא ברא לכן כנגדו רצון לקבל. ומפתח את הרצון לקבל, כמו בעל הבית נגיד, טוב, שמגיע אליו אורח, אז הוא עושה איתו קודם אולי טיול בחצר שלו, בגן שלו, אחר כך איזה משקה קל, שיחה קצרה, ואחר כך לאט לאט מגיש לו דברים מלוכים, חריפים, כדי לעורר את התאבון, ואחר כך כבר עד שהתאבון יהיה ראוי למילוי, אז הוא מגיש לו מנות ומגיעים למנה העיקרית. וכך הרצון שלנו הוא מתפתח על ידי האור בדלת בחינות דאור ישר, שמרצון הקטן שלא מבין ולא מרגיש אפילו שום דבר, כי כך נברא, שנקרא דומם, שקיים ואפילו לא מרגיש שהוא קיים. כמו אנחנו מרגיש את זה, רואים את זה בתינוקות שנולדו, שהם לא מרגישים אפילו שקיימים, ועד שהם מתחילים לשמוע ואחר כך לראות ואחר כך להבין קצת, להבדיל צבעים וכו' וכו'. כך אנחנו דוגמאות מהחיים, כך אנחנו גם כן מתפתקים בשכל שלנו. אמנם שאנחנו מבוגרים, אבל השכל שלנו הוא ככה גם כן מתפתח באותם השלבים. והכל מתפתח בדלת בחינות דור ישר או בהוויה, שזה ארבע שלבים הכלליים של התפתחות הרצון, התפתחות הכלי. וכאן מסביר לנו בעל הסולם במאמר הקצר שלו, התפתחות הרצון, האם הרצון כלשהי שיש בנו הוא כבר ראוי להיות חופשי, להתעלות מעל עצמו, להרגיש את עצמו שהוא נמצא מעל הטבע שלו שנברא, כאילו פורח מעל עצמו איך שהאור ברא אותו, ויכול להיות לגמרי לא תלוי בטבע שלו שנולד בו, אלא לקבל חופש מהטבע שלו ולהיות כמשהו אחר, כמו איזה ציפור, לפרוח מתוך המתקן שלו. אז כדי שאדם ירגיש את עצמו שהוא נמצא בתוך הרצון ונכלל רק מהרצונות וכוונות הרצון לקבל, וירצה לצאת ממנו ולהתעלות ולא להיות העבד בתוך הרצון, צריכים לעבור עליו הרבה שלבי ההתפתחות. עד המצב שהוא ירצה להיות חופשי מהטבע, מעצמו, כמו שהיה קודם. ולכן כאן בדוגמאות, בדוגמה של ארבע, כנגד ארבע בנים, בנים זה נקרא, בן זה נקרא מבין, משיג. אז בארבע שלבי ההשגה את המצב, מסביר לנו כאן בעל הסולם איך אנחנו מתפתחים כדי לצאת מהמצרים, מהטבע שלנו למצב גבוה. מה זה גבוה? לטבע אלוקית, שאנחנו נהיה כמו האלוקים, ותהיו כאלוקים ידי טוב ורע, ואז על ידי זה להגיע רק לטוב. אז התורה מדברת כנגד ארבע בנים, כי התורה זה האור שמפתח את הרצון, אז הוא מפתח את הרצון בארבע שלבים, עד שרצון נעשה מוכן, ראוי, להיות כאלוקים.
שורה לשאול. לכן שאינו יודע לשאול, את פתח לו.
זאת אומרת שישנם המצבים, המצב הקטן ביותר, יכול להיות, כן? כנראה שזה הקטן ביותר, שהוא לא יודע מה רוצים ממנו, מאיפה, מה יש לו, כמו תינוק, או כמו שאדם שברחוב. הוא חי לפי הרצון שלו, אין לו שום נטיות, דחפים, לצאת מהרצון לאיזה כיוון, לאיזה צעד, הוא חי. זאת אומרת, מתעלים בו כל מיני רשימות, פקודות פנימיות, מחשבות, רצונות, ולפי זה הוא מסתובב בעולם ככה, כמו לא לגנאי, אבל כמו שפרה על הדשא, ככה או לכאן או לשם, וככה אדם הולך בחיים שלו. זאת אומרת, מבצע פקודות הרצון, ובצורה כזאת ששואלים כביכול אותו מהחיים, אז הוא לא יודע מה רוצים ממנו. זה החיים, חיים. ואז כתוב את פתח לו, כי אי אפשר, הוא צריך להתחיל ממשהו, ומעצמו לא יכול להיות שיהיה לו איזה מין פתחון פה לשאול על משהו. ולכן במקרה כזה צריכים לבוא לאדם ועל ידי איזשהו אמצעים לעורר אותו לשאלה. למה, בשביל מה, מה יש לך וכן הלאה. לא בצורה ישירה, אלא על ידי האורות, על ידי האמצעים השונים שבחיים שלו. אנחנו כך נמצאים כבר בחברה האנושית בצורה כזאת, האורות פועלים עלינו בצורה כזאת שמתחילים לשאול. אבל באמת ההתפתחות ממצב שאינו יודע לשאול, הוא מתחיל להיות מבחוץ. יש איזה exciting course, לחיצה, בוא נגיד, או התעוררות צדדית.
ויש להבין מה צריכים לשאול ועם איזה דבר פותחים לו, מהי הסגולה שיכולים לפתוח עמה את מי שאינו יודע לשאול. והעניין, כשיש יצר הרע יש צורך לתורה. לכן אם האדם מאמין בשכר ועונש, כבר יכול לקיים את התורה ומצוות, מטעם שיש לו תמורה.
אז מה? הוא מתחיל לחשוב שיכול להיות שיתקדם על ידי דברים הפשוטים. כמה שאני יותר עושה, אני יותר מרוויח. התפתחות הרצון לקבל.
לכן אין הוא שואל שאלת הרשע, מה העבודה הזאת לכן? וכשאין לו הרע, אין לו צורך לתורה. לכן, את פתח לו.
זה מדובר גם כן על אנשים שמאמינים בשכר ועונש, אנשים לא רק חילונים, גם דתיים, שהם חיים לפי הגרסא דינקותא. זאת אומרת, איך שלימדו אותם, כך הם קיבלו את התורה, או חזרו בתשובה, וחיים לפי השכר ועונש. כמו שאדם בעולם הזה, כמה שאני יותר עושה, אני כנראה שיותר ירוויח. אם אני אתעצל, אז אני פחות ירוויח. או בחיים הרגילים, או בחיי תורה, נגיד, כן? לומד יותר, כנראה שיהיה לו חיים יותר טובים בעולם הזה, השם ישמור, וגם בעולם הבא, שיהיה לו משהו, מאמין שאחר כך יהיה שכר גם כן. אבל הכל הולך לפי אותו המתכונת. זאת אומרת, שהרצון לקבל שלו, האגואיסטי בעצם, הוא מוביל אותו לפעולות האלו. עדיין אין לו ביקורת על שום דבר, אלא כך לימדו אותו, כך קיבל לעצמו, כמה שיותר משתדל, יותר מקבל.
אם אתה רואה שיש אדם שעוסק בתורה ומצוות מטעם שהוא מאמין בשכר ועונש, נמצא שהוא סגור. היינו הרע שלו הוא בסגירו. היינו הוא, בגניזה.
כן. הוא לא מבין שיש רע ויש טוב. הוא יודע רק דבר אחד. נתנו לי את החיים, ואני יכול להצליח בזה, בחיים האלו לפי מידת חריצות שלי, מרד שלי, כמה שאני יותר עובד, יותר פזיז. זאת אומרת, אין פה יצרה שאני צריך כנגדו לעבוד ולתקן את עצמי, אלא הוא לא חושב על עצמו, הוא חושב על מה שמחוץ לו. אני צריך לרכוש, אני צריך לבנות, אני צריך לעשות, ולפי זה אני מרוויח. המעשים שלו ופעולות שלו לא פונים לתוכו משהו לשנות, אלא למחוץ לו. העבודה היא מחוץ לו, וגם כן השכר יבוא מבחוץ.
ואם כן, אי אפשר לתקן אותו, כי אין האדם מתקן אלא מה שעיניו רואות.
אם הוא לא רואה שיש לו טבע רע, עדיין נמצא רק בשכר ועונש בצורה חיצונית, נתנו לי אפשר הזדמנויות, אני יכול לנצל אותם. לא מנצל, לא מרוויח. אז בצורה כזאת הוא לא פונה לטבע שלו, ומכל שכן מכל זאת לא חושב שיש לו משהו לתקן, והרצון לקבל בצורה כזאת הוא עדיין לא קשיר לתיקון, ולא פונים עליו, אלא צריכים עוד לעלות אותו לדרגה, דרגת התפתחות הרצון עוד יותר גבוהה.
לכן מלמדין אז את אדם לעבוד בעל מנת שלא לקבל פרס, ואז בא הרע ושואל, מה העבודה הזאת לכן? היינו, מה יהיה לנו אם אנחנו נעבוד את השם בלי שום תמורה? הלו זה נגד הטבע שלנו.
כאן בעל הסולם הוא אומר מאמרים האלה, הוא אמר את זה בעל פה, הוא לא כתב. ולכן דילג כאן על החלק גדול. אם אדם מתחיל להיות לא מסופק בחיים שלו, בשכר ועונש, שרואה עד כמה שהוא רוצה להרוויח בחיים שלו, ולפי כל ההיגיון שלו הוא צריך להצליח, ורואה ההפך, אז יש לו שאלה. מה קורה כאן? למה החיים הם לא מסודרים כמו הטבע שלי? הטבע שלי אומר לי, כמה שאני יותר משקיע, אני יותר מרוויח. כמה שאני יותר עובד, יותר רוצה, לפי הרצון שלי, אני צריך לקבל יותר. ואם אנחנו מסתכלים על כל התהליך שהאנושות עברה, אז אנחנו נראה עד כמה שבהחלט כך אנשים חשבו כל הזמן, עד ימינו. רק דור האחרון עכשיו שקם, הוא מתחיל להבין שכאן בנוסחה הזאת, כמה שיותר עובדים, יותר מרוויחים, יש בזה איזשהו מין תקלה. עדיין, אם אנחנו מסתכלים לפני אפילו 20 שנה או 10 שנים, תלוי איך שאדם מזהה את החיים, אבל נגיד לפני 50 שנה, כל האנושות חשבה, בוא נרוויח, ואז בוא נעבוד, ואז נרוויח, ואז נצליח, ואז נהנה, ויהיה לנו חיים יותר ויותר טובים, ללא שום הגבלה, וכך אנחנו נשגשג באלעל. רק נעלה ונעלה. ופתאום יש תקלה באמצע. כמה שיותר משקיעים, נשארים פתאום ריקים. ריקנים ומיואשים ומיובשים מהחיים. זאת אומרת, אותו האגו של האדם שדוחף אותו קדימה, פתאום הוא לא משלם עבור ההגיעה. ואדם מתחיל לחשוב מה לעשות, ולא רואה בחיים שלו שהחוק האגואיסטי, הנורמלי, הרגיל, שמטעם השכל ורגש שלו צריכים להתקיים, פתאום החוק הזה הוא לא מתקיים. קורה כאן משהו בחיים שלנו, איזה בלגן, איזה חוסר התאמה, בין איך שאני בנוי ואיך שהעולם מתנהג. אנחנו רואים כמה שאנחנו משתדלים ליהנות בכל מצב ומוכנים להשקיע, לתת הגיעה, המצב הזה חוזר עלינו במכה. אני משקיע, 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 רוצה ליהנות, פתאום בחזרה מקבל ממש בפרצוף, שבמקום תענוג יש לי ממש ייאוש. ואז אנחנו מתחילים לראות שהטבע שלנו הוא לא כל כך טוב, אולי יש משהו אחר. אז באיזה צורה ליהנות? אז באיזה צורה לחיות? כי אחרת זה בלתי אפשרי בכלל. אז מה לעשות בכלל בחיים? לקבל סמים, תרופות נגד ייאוש. אדם מתחיל כבר להיות מבולבל, לא יודע מה לעשות עם העולם, עם הטבע שלו. לכן הוא בא ומחפש איזה פתרונות. כשמגיע לחפש פתרונות, אז אומרים, מלמדים אותו, את האדם, שאפשר לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. שיש איזה מין פתרון, אבל פתרון הפוך. בטבע שלך, בצורה ישירה, אתה לא יכול להגיע להנאה. אבל אפשר להגיע להנאה בצורה עקיפה. מהי העקיפה? שאם לא תרצה לקבל בכלים הרגילים שלך, אז תוכל לקבל הנאה בכלים האחרים, אפילו ההפוכים ממך. אם תרגיש שאתה שייך לעולם ואתה משפיע לעולם ותרגיש שם תענוג, אז מה אכפת לך? העיקר זה להרגיש תענוג, אז אתה תהנה כמו שהיא אמא. אנחנו רואים איך אישה שהיא נהנית בזה שהיא נותנת תענוג לתינוק שלה. שזה בשבילה תענוג הרבה יותר גדול ממה שהיא בעצמה נהנית. היא נותנת ובזה נהנית. ועוד פעם בא לה לתת ועוד נהנית ועוד ועוד. וכך התינוק מוכן לקבל ממנה את התענוגים, והיא ממלאה אותו ובזה מתמלאה. אז אנחנו רואים מדוגמאות כאלו שאפשר ליהנות לא בצורה הישירה שאני מקבל לתוכי, אלא שאם אני אוהב מישהו, אני יכול למלות אותו ומזה ליהנות. אז מה אכפת לי? אז אני אוהב את מישהו, אז אני אתן לו. העיקר ליהנות. וזה נקרא כבר הגישה לא על מנת, לא על מנת לקבל פרס, זה דבר גדול, גישה שנקראת לא לשמה. שאני מוכן ללכת ולהשפיע לאחרים ולהיות טוב לאחרים. נגיד כמו שעכשיו אנשים מתחילים כבר לחשוב, אנחנו נמצאים בעולם המאיים עלינו, נמצאים בסכנת השמדה. אם אנחנו נרגיש את עצמנו אחראים על כל העולם, שכולנו נמצאים בכפר קטן, שכל אחד משפיע לאחרים, שאם אנחנו נבין שאנחנו תלויים זה בזה, נעשה זה, בזה, זה לזה טובה, נרגיש טוב. בסופו של דבר, המכות שאני עכשיו עובר, מלמדים אותי, שאולי אין לנו ברירה, אנחנו צריכים להיות טובים זה לזה. העיקר ליהנות. אז אני אהנה מזה שאני משפיע. זה נקרא להשפיע על מנת לקבל. כבר יש בזה התקדמות מצד הרצון לקבל, שהוא מתחיל להבין שגם מההשפעה יכול להיות קבלה, יכול להיות תענוג. הוא קונה בזה כבר התפתחות חדשה. זה כבר לא שאינו יודע לשאול, ולא רשע, שהכל רוצה בצורה גסה לסדר לעצמו כדי לשלוט ולנצל. אלה זה כבר התפתחות. אני רואה מה שמחוץ לי, אני נכלל מרצונות שלהם, כמו נגיד בלבית טוב של מסעדה, שרוצה להרוויח, אז הוא יודע מה הלקוחות שלו רוצים, הוא נותן להם, ואתם לזה ודאי שנהנה מהשכר. אבל מה? הוא נכלל מרצונות שלהם, הוא צריך לשרת אותם, הוא מבין שהוא תלוי בהם, וכך מתקדם. זאת אומרת, יש לו כבר הרגשת הזולת. הרגשת הזולת היא רק שייכת לדרגת האדם. ומתוך זה שמתחיל להרגיש את הזולת, ומתוך זה שמתחיל להרגיש עד כמה ש... תלוי בהנאת הזולת, כבר הרצון שלו מתחיל להתפתח לכיוון שאם אני עושה טוב לזולת, אני מרוויח. זאת אומרת, יש לו כבר איזשהו קשר לכלים דהשפעה. עדיין ודאי לרווח עצמו, אבל כבר התקדמות. ושלב הזה הוא בכל זאת שלב המתקדם ברצון לקבל. שמתחיל להרגיש שאפילו להשפיע על מנת לקבל לא מביא לו תענוג, כבר יש לו שאלה שהוא לא יכול לפתור את עצמו. אבל מתחיל לזהות שמשפיע הוא לזולת, ותענוג שהוא צריך לקבל מזה ולהרגיש, הוא מרגיש בתוך עצמו. ואז יש חתך בין שני סוגי הכלים האלה, כלים של הזולת שהוא ממלא, וכלים של עצמו שרוצה ליהנות. ולכן מרגיש שכאן יש לו בעיה. הוא לא נהנה מהתוצאה, בגלל שהתוצאה היא גם כן בזולת, ולא לו, ולא בו. אם הייתי מרגיש שמה שהזולת מרגיש, אז הייתי ממש נהנה ללא הגבלה. מה זאת אומרת? העולם שלנו, האמת שכולו משפיע זה לזה. אנחנו עובדים, נמצאים בכל מיני עסקים, בכל מיני חיים זה עם זה, אבל אנחנו לא מרגישים שאנחנו נותנים זה לזה. כי כוונות שלנו תמיד לקבל. אם הייתי נותן לזולת, והייתי מרגיש תענוג בו, הייתי נהנה ללא שום הגבלה, ולא הייתי אף פעם מתייאש. איך אני מגיע לזה? אז שוב, מתוך זה שאדם משפיע ולא רואה שנהנה, הוא מתחיל להבין שהתענוג הוא גם צריך להיות בהרגשת הזולת. זאת אומרת, כאן כבר הוא מגיע להתפתחות שחייב לצאת מהכלים שלו ולהרגיש גם הפעולה בתוך הזולת וגם התוצאה מהפעולה בתוך הזולת. וזאת כבר דרגת הבינה, שהוא מתרומם מעל הרצון לקבל שלו, וכאילו יוצא מתוך הטבע שלו, שנולד בו, וכמו איזשהו רוח רפאים, יוצא מתוך הגוף שלו, הבשרי, ומתלבש בתוך הזולת. מה זה מתלבש בתוך הזולת? רוצה לספוג את החסרונות של הזולת, להכיר אותם, להרגיש אותם, כמו של עצמו, כדי למלות אותם. וזאת צורת החיים הנכונים שיש בטבע הרוחני. שכל החיים של היום הם דוחפים אותנו לזה. העולם הזה מסביר לי שאנחנו נמצאים בקשר עדוק זה עם זה, שאנחנו תלויים זה בזה, שכל אחד הוא יכול להשפיע על כל העולם, שכל האנשים הם קשורים זה בזה דרך חמישה אנשים, כמדומני יש כזה מחקר, כן? שדרך חמישה אנשים כל איש שבעולם מכיר את מגיע לכל אחר וכן הלאה. זאת אומרת, כל הדברים הם מצביעים על זה שבוא תתגלה ויתגלה לנו עד כמה שאנחנו ממש קשורים בחבלי הטבור זה עם זה ותלויים כמו גלגלי שיניים, מסביר לנו בעל הסולם, שאין שום תנועה לאף אחד חופשית, אלא בכל תנועה הוא מזיז את האחרים, וכל האחרים הם ממש קובעים איך שהוא יזוז בעצמו. אם כך, אז אנחנו כבר מתקדמים למצב להבין שאם אני יוצא מתוך עצמי כמו רוח רפאים ומתלבש באחרים, אז אני בסך הכל מכיר את המערכת שאני קשור אליה, שהיא תלויה בי ב-100% ואני תלוי ממנה, אני תלוי בה ב-100%. אז בסך הכל לצאת מעצמי זה לא לצאת מעצמי, זה פשוט יותר נכון לדעת באיזה טבע, באיזה סביבה אני חי, שב-100% אני קשור לסביבה הזאת, וכל החיים שלי תלויים רק בקשר הנכון, אני והסביבה. וההתפתחות הזאת היא כבר התפתחות שאנחנו צריכים עכשיו לעבור. ואנחנו רואים איך הטבע מחייב אותנו לזה, רוצים או לא רוצים. חוכמת הקבלה היא עוזרת לנו לפתח את החוש הזה, חוש הזולת, חוש המערכת הכללית של כל הטבע, דומם, צומח, חי, לא רק מדבר, שאנחנו קשורים כל כך לכל חלקיה של הסביבה הזאת. שזה לטובתנו. אם נרגיש לנכון העולם שבו אנחנו חיים, נוכל לשרוט ולחיות. אחרת, אנחנו נמצאים ממש במצב המסוכן. אומרים שפיצוץ אחד, אנחנו הגענו למצב שהעולם שלנו נמצא במצב כל כך עדין לפי האיזון הכוחות שלו, שהפצצה האטומית האחת, כמו באמריקאים זרקו על היפן, פצצה אחת יכולה לגרום לשינוי האקולוגי, לאבק, להתחממות ולהכל, שאנחנו ניכנס ממש לתקופת הקרח, לא יודע, ממש לדברים נוראים, וסביב כל הכדור הארץ, לא רק באיזה מקום אחד. כי השינויים הם יהיו מאוד מאוד דרמטיים. אז אם כך, להבין הכל, הקשר הזה בין כולנו הוא ממש דבר קריטי. ולכן ההתפתחות הרצון היא צריכה עכשיו להיות לקראת ההתפתחות המערכת הכללית שבה אנחנו נמצאים. וזה כבר שלב שלישי בהתפתחות הרצון האדם. זאת אומרת, כנגד ארבע בנים דיברה תורה, זה כבר שלב השלישי. שאדם מתחיל להבין שהתלות שלו בזולת ותלות הזולת בו הם הדדיים לגמרי, וכל אחד מחזיק מפתח מחיים של השני. רק השאלה כאן מאוד מאוד עדינה. כשאנחנו מתחילים להבין את זה, אנחנו גם כן מתחילים להבין שלא מסוגלים לצאת מהטבע שלנו. אני יכול להבין שדבר הזה הוא טוב, שהוא נכון, שזו באמת הכרחי, שבלי זה לא נוכל להתקיים. נהרוס את העולם, נהרוג את עצמנו ונגמור עם החיים על פני כדור הארץ בקלות. אלה מה לעשות, וכאן אנחנו רואים שאנחנו לא מסוגלים לשלוט על כל השבעה מיליארדים האלו האגואיסטים, שאנחנו לא יכולים לשלוט בהם בעצמנו, לא יכולים להגיע לשום הסכם, הבנה, ובצורה כל כך טיפשית, שכאילו שאם היינו מסתכלים מבחוץ על כל הציביליזציה שלנו, אז יהיה לנו ברור שאין דבר יותר טוב. בוא נעשה הסכם ובוא נלך כאנשים מבוגרים, כאנשים חכמים, להנהיג את החיים שלנו בביטחון, בשגשוג, מעין ברירה. אנחנו נמצאים כולנו באיזשהו מצב, המקום הסגור. אנחנו לא מסוגלים. וזה נעשה בכוונה מצד הטבע, כדי שאנחנו נתעלה באמת מעל הרצון לקבל שלנו, שאנחנו נרגיש עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לצאת ממנו, ועד כמה שאנחנו מחויבים לצאת מעליו. ואין אסיר מציל את עצמו מבית האסירים, אנחנו לא יכולים ככה לקחת את עצמנו ולהוציא בזרות את עצמנו מהביצה הזאת, אלא אנחנו צריכים לכוח העליון. בשביל מה אנחנו צריכים כוח העליון? איזשהו גורם זר. גם לפי הלוגיקה מובן שאם אנחנו נמצאים בתוך איזו תכונה שהיא נקראת רצון לקבל, ליהנות, אז ברור שאנחנו לא יכולים רק בכוח אחד ששולט בנו לעשות פעולות כנגדו. אנחנו צריכים, כמו ארכימדס אמר, כן, שהוא צריך את הנקודה כדי להפוך את העולם. כך כאן גם כן. אבל בעצם הסיבה לזה היא מלכתחילה בתוך הבריאה נמצאת, וסיבה היא שאנחנו צריכים לבוא לטבע השני ולהגיע לפסגת הטבע השני, שזה נקרא אלוקים. אנחנו בתוך רצון לקבל שלנו צריכים לגלות עד כמה שהוא שולט בנו, כמה שאנחנו לא מסוגלים לצאת ממנו, ורק לעזרת האלוקים, האלוקים זה נקרא בכללות כל הכוח הטבע, הטבע בגימטרי אלוקים, שאנחנו צריכים כאן להתקשר לכוח הכללי של הטבע הנמצא מחוץ לרצון לקבל שלנו, לטבע שלנו. איך אני יכול את זה לעשות? שאני נמצא כולי בטבע, ככה באיזה בועה של הרצון לקבל, איך אני יכול להתקשר לכוח אחר מחוץ לי, זר, רצון להשפיע, אלוקים, הטבע הכללי, שלא בי, ההפוך ממני, אז יש בנו מה שנקרא נקודה שבלב. ממש חלק קטן, חלקיק מאותו הטבע החיצון. ואז אני יכול על ידי פעולה מסוימת, שזה נקרא לימוד חוכמת הקבלה, שאני לומד על הטבע החיצון, לעורר משם השפעה על החלקיק הזה הפנימי שנמצא בי, בתוך הבועה שלי, וההשפעה הזאת היא נקראת אור מקיף, אמיר מרחוק. ואז החלקיק הזה הוא גודל, 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 ואני מתחיל מתוכו להבין אפילו מתוך הבועה שלי. אני בעזרתו, שהוא נמצא בתוך הבועה שלי, בתוכי, אני מתחיל להבין על מה שמדובר, על איזה טבע השני מדברים, האלו שמספרים לי על זה, אין? בספרי הקבלה. ואז בצורה כזאת, אני מתחיל לפתח בי מה שנקרא חוש השישי, או נשמה, משהו שיש בו תכונה כמו בטבע החיצון, באלוקים. ואז אדם מתחיל להיות כלול משני החלקים, גם מטבע האלוקים שבו וגם מטבע האגואיסטי שבו, ונעשה בו מאבק. כבר הגענו בזה לשאלה מה לעשות בין אלו לאלו, שני צורות הטבע, וההתפתחות שלהם מביא את האדם בזה שהוא לומד את המערכת הכללית, הוא נמצא בקבוצה, הוא לומד את כל המערכת הכללית, לאן שהוא קשור מחוץ לו, מחוץ לבועה שלו. ההתפתחות הזאת בין הרצון לקבל ורצון להשפיע שבו, כבר שני הרצונות האלו, שני כוחות, שני חלקי הטבע שמדברים בו, אז נעשה ביניהם המאבק שנקרא עשר מכות, מצרים, שבזה הוא מתחיל להתנתק. החלק הזה שהיה רק נקודה שבלב, וגדל על ידי לימוד ועל ידי הפעולות מסוימות, החלק הזה הוא יוצא החוצה מתוך הבועה, פורץ את הבועה עצמה, יוצא החוצה, ומתחיל לחיות מחוץ לבועה, וזה נקרא יציאת מצרים. ואדם מזדהה עם החלק הזה, ומה שהיה בו קודם, כל הרצון לקבל שלו, עוזב אותו ולא רוצה בכלל להשתמש בו. זה בעצם יציאת מצרים. אבל ודאי שזה לא מספיק, יש אחר כך התפתחות, הוא מקבל כאן, כשיוצא מהמצרים הזה, מהקשר עם הרצון לקבל שלו הקודם, מפרו, ונמצא רק בטבע הזה החדש, הוא מיד מתחיל לקבל תורה. זאת אומרת, חוקים, הדרכה, איך להשתמש בטבע השני הזה. כי בטבע הראשון הוא נולד, והוא יודע איך בצורה טבעית להשתמש בו, כמו תינוק, לימדו אותו, הוא התפתח, הגוף שלו חי, בצורה אוטומטית, מובן מאליו, איך שזה מתפתח, כולו בחומר, וחומר הוא בעצמו יודע איך להתפתח. כאן הוא נעשה בלבית על עצמו. עד שהוא לא מגלה איזה פעולה, הוא לא גודל. ואז הוא מקבל קודם כל תוכנה. יצאת מהרצון שלך הקודם, אתה רוצה להיכנס לרצון החדש. אז לרצון החדש הזה, לחיים החדשים האלה, אתה עכשיו כנקודה בלבד, חופשית, תתייחס לכל החיים שלך הבאים כמו הבורא. קח תוכנה החדשה, תראה מי זה הבורא, ותבנה את עצמך כמוהו. אבל אתה, בהכרתך, ברצונך, אם אתה רוצה, תעשה. זאת אומרת, נותנים עכשיו לאדם לא להיוולד כמו בעולם הזה שעשו אותו אבא ואמא, וילידו אותו, והוא גודל כחתיכת בשר ללא הבנה איך הוא גודל, ואחר כך מסתדר בעולם הזה בלא ידיעה איפה הוא נמצא בכלל. אלי כאן על כל צד ושאל, נגיד, אני רוצה לבנות יד, רגל, כליות, ריאות, לב, מוח, לחשוב ככה, לחשוב ככה, לרצות ככה. כל הדברים שקורים לו בעולם בטבע השני, הוא עכשיו בעצמו מתכנן ובונה ועושה. זה נקרא תורה. תוכנית שלפי זה אדם בונה את עצמו. החדש, לגמרי, נולד. יציאת מצרים נקראת לידה, וממנה והלאה כל הפעולות הם אך ורק לפי מה שהאדם עושה בהכרה, בהבנה, וככה הוא בונה את עצמו, בונה, 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 שלבים רבים, עד שנעשה בקומה שלמה, זאת אומרת לגמרי ממש את עצמו, ואז נעשה באמת כאלוקים לכל דבר. זה נקרא גמר התיקון. לכל נשמה ונשמה צריכה להגיע לבנייה עצמית בדמותה כאלוקים. ואז הוא מגיע להבנה במדרגה הגבוהה ביותר, האחרונה, שהוא באמת מבין את כל התהליך וכל המחשבת הבריאה מלכתחילה, כסוף מעשה במחשבה תחילה, שני קצוות האלה מתחברים יחד בו, והוא באמת נעשה השולט, המרגיש, הרואה מסופו עולם עד סופו. זה כבר בין האחרון שנעשה המבין ממש. נו, תסיים מה שכתוב. אמנם שוודאי שכאן הוא, אני מרגיש מה שהוא רוצה להגיד, אבל אני לא יודע באיזה צורה זה היה, בטבריה, באיזה הזדמנות. כן.
שורה לכן. לכן מלמדין אז את האדם לעבוד בעל מנת שלא לקבל פרס, ואז בא הרע ושואל, מה העבודה הזאת לכם? היינו, מה יהיה לנו אם אנחנו נעבוד את השם בלי שום תמורה? הלא זה נגד הטבע שלנו. שאנחנו נולדנו בטבע להנות את עצמנו ולא להנות את הזולת בלי שום תמורה, אז נעשה האדם נצרך לתורה. ואז שייך לומר, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. מה שאין כן, כשאין לו יצר הרע, זאת אומרת שלא ניכרת אצלו בחינת הרצון לקבל, כי רק זה נקרא רע ולא דבר אחר.
כן.
אמרנו בהתחלה שצריך להרגיש את מה שהזולת מרגיש, לצאת מעצמנו. השאלה אם ברמה הפרקטית זה ניתן ליישום על ידי זה שמספר חברים מתארגנים ומתאמנים בזה בצורה מלאכותית עד שזה נהפך להרגל, והשאלה האם מההרגל זה מגיעים לזה או שצריך לעשות עוד פעולות.
אני לא יודע על איזה חברים אתה מדבר. אני רואה בעולם שלנו הרבה קבוצות שאפשר ללמד אותם איך להתקשר זה עם זה, ויש בזה חוכמה גדולה מאוד שמשתמשים בה בצבא, בצוללת נגיד, כן, שמארגנים איזושהי קבוצה שהיא צריכה לחיות חודשים חודשים בפנים, ביניהם, בצוותא, שכל אחד תלוי באחרים ואחראי על כל האחרים. תתאר לעצמך, פתאום אחד מתחיל להתרגז עד כדי כך על האחרים שהוא מוכן שכולם יתבעו יחד איתו. אז הוא עושה שם משהו, בתוך צוללת כולם... אז, וזה קורה בהרבה מקומות, בהרבה מקרים בעולם שלנו, אולי לא בצורה כל כך קריטית כמו ששם. לכן אנשים שמרגישים תלות זה בזה, או נמצאים בכאלה דברים, אז מלמדים אותם איך לעשות. אנחנו, אם מדברים על קבוצת מקובלים, נמצאים במצב שונה. כי כאן אנחנו נמצאים לא ברצון שאנחנו, ברצון האגואיסטי, שכדאי לנו למען המטרה האגואיסטית שלנו, שיש כאן תמיכה מצד הפסיכולוגיה גם כן, להגיע לאיזה הישגים. אלא העבודה שלנו היא הפוכה. ולכן היא באה יחד עם הלימוד, היא באה יחד עם הנפילות ועליות וירידות וביקורת על המצבים שלנו, היא באה בתמיכה הדדית כנגד הטבע. אם אנחנו מדברים על החברה השותפית, שיתופית, אז אם היא חברה אגואיסטית היא יכולה להצליח מאוד בקשר זה עם זה למען המטרה. אבל אם אנחנו מדברים על חברה שיתופית שהיא רוצה לצאת מהאגו שלה, אז יש כאן בעיה, כי האגו יגדל, הם יראו את עצמם שהם לא יוצאים ממנה, ומה לעשות הלאה? הם התחילו אולי להניש אחד את השני, או כל אחד בתוך עצמו יתחיל להתרחק מהחברה. זאת אומרת, ישנם כאן תהליכים שהם מאוד לא רגילים לחברה אגואיסטית. ולכן הדרך היא... בסופו של דבר הדרך היא נקראת למעלה מהדעת, אמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת שאנחנו חייבים כל הזמן ללבן את ה... לברר את השלבים ולהבין שכל שלב כביכול שהוא, כל שלב הוא כלול משני קצוות ההפוכות. האגו מוגבר יותר, האגו אכזרי, הוא מסובב אותנו, אפילו לא יכולת לבקר אותו, עד כמה שהוא משקר ומסובב אותנו, מצד אחד ומצד שני, שאנחנו חייבים על פני זה להעלות גדלות המטרה. יש כאן... שני דברים הפוכים, שאנחנו הולכים זה כנגד זה, מה שאם כן בחברה האגואיסטית שני הדברים האלה הם עובדים יחד לאותו כיוון. אנחנו אגואיסטים, כמה שיותר משקיעים יותר נצליח, ונצליח בדרך כלל כדי לנצל את הזולת, כדי לנצל את העולם. אנחנו עכשיו איתך פותחים איזשהו עסק כדי לנצל את האחרים לטובתנו. אנחנו אוהבים זה את זה, מתחלקים זה בזה, אתה ואני ממש חברים כאחד. למה? יש לנו רווח, אנחנו הולכים כנגד אחרים. וכאן ההפך. כן.
התכוונתי לחברה שרוצה להגיע לרוחניות, והשאלה היא, כחלק מהפעולות שהיא צריכה לעשות, היא צריכה לעבוד באופן מלאכותי על פעולות שיגרמו לכל חבר להרגיש את השני בצורה מלאכותית בשלב ראשון, עד שזה יהפך להרגל. האם זה הכרחי לבצע פעולות מהסוג הזה?
בעל הסולם כותב באיגרת שכל אחד רצוי שבפועל, איך להגיד, יקטין את עצמו, בוא נגיד, כלפי החברה. לזה התכוונת? אדם צריך כלפי החברה לעבוד בשני מישורים. אני הקטן ביותר ואני הגדול מכולם. יחד, גם בזה וגם בזה. כקטן אני הולך להתבטל כלפי כולם, אני מקבל על עצמי את העבודה לשרת לכולם, אני רוצה לאהוב אותם, אני רוצה שמה שהם רוצים אני ארצה, ורק זה יהיה רצון שלי, כמו תא בגוף, שתפקידה לשרת את הגוף. אז אני חייב להיות כלול מכל הרצונות של החברים שלי, וזה יהיה הרצון שלי. והרצון שלי הפנימי האמיתי הוא כדי לשרת את כל רצונותיהם. זה מצד אחד, אבל כשאני הולך לשרת אותם, במה אני משרת אותם? במה שאני רוצה לעשות להם כל טוב, ולראות בזה גדלות המטרה. גדלות המטרה לראות בזה. גם אני עושה מתוך זה, וגדלות המטרה זה חיבור המבורא. ולראות להם שאני עושה את זה גם כן מתוך המטרה הסופית שלי. אני לא סתם עושה להם את האהבה, סתם אוהב אותם. אפילו אהבה ללא תנאי ואהבת הזולת ללא שום חזרה לעצמי. נגיד שקיבוצים או ברוסיה היו רוצים לעשות דבר כזה אפילו. ללא שום פנייה לעצמי. הבורא בכל זאת שם רגל. כי הוא רוצה שאדם יגיע לדרגתו. ושבר את הכלים לא כדי שהם יאהבו זה את זה וסתם יתחברו בחזרה. שהם יתחברו בחזרה כדי לגלות בחיבור שלהם דרגה יותר עליונה שנקראת אלוקים. סתם חיבור לא... הוא רק אמצעי.
צריך להרבות בפעולות, נניח כמו שקבענו פה, בן אדם במשך קובעים שעה ביום, בן אדם בשעה הזאת כל הקבוצה חושבת, כולם חושבים על החברים. פעולות כאלה מלאכותיות שיוצרים אותם.
תנסו כל דבר. אני לא רוצה להגביל אתכם, תנסו כל דבר. תראו שחוץ מהמאור המחזיר למוטב בזמן הלימוד, בעצם שום דבר לא עוזר. ולכן אנחנו עוברים ללימוד. שהיא פתיחה לחומת הקבלה.
אנחנו עוברים לחלק השני של השיעור בספר קבלה למתחיל.
יש הרבה שאלות.